הגענו לדף ד' עמוד ב', כשש שורות מלמטה, למדנו במשנה, ושאינה גבורה עשרה טפחים פסולה. אומרת כמו המנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שהגובה המינימלי של מחיצה, כמו מחיצה של הסוכה, צריך להיות לפחות עשרה טפחים? איתמר, נאמר, רב ורבי חנינה, ורבי יוחנן ורב חביב המתנו, הם לימדו. והגמרא קודם כל אומרת בסוגריים, בכול הסדר מועד כל כאי גזוגה, חלופי רבי יוחנן ומעלי רבי יונתן. בכל מקום בסדר מועד, כשמוזכרת הקבוצה הזאת של המוראים, יש שמחליפים במשם רבי יוחנן, מכניסים את רבי יונתן. ועכשיו הלימוד. ארון תשע וכפורת טפח. הגובה של הארון הוא אמה וחצי בתורה. אמה וחצי זה תשע טפחים. אמה זה שישה טפחים, חצי זה עוד שלושה, תשע. וכפורת, האובי של הכפורת, שזה בעצם הגובה, זה טפח, זה עשרה, הרי כאן עשרה. הוא כתיב, כתוב בתורה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שהוא מדבר איתו מעל הכפורת. ותניה כתוב, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה השכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום. כלומר, השכינה לא ירדה למטה לרשותם של בני אדם, ואילו משה רבנו ואליהו לא עלו למרום, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אחרי שהתבר בפסוק שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה מעל הכפורת, כלומר, מעל עשרה טפחים, והוא לא ירד לארץ, הרי שבעצם מעל עשרה טפחים לא נחשב בארץ, אלא רשות אחרת. וכל הרעיון של מחיצה, המחיצה מיועדת להפריד בין שתי רשויות. לכן אם צריך מחיצה, הגובה המינימלי של מחיצה כדי להפריד בין רשויות שונות זה עשרה טפחים. אומרת הגמרא, האם זה נכון ולא ירדה שכינה למטה? והכתיב הירד השם על הר סיני. אלא הכוונה למעלה מעשרה טפחים, השכינה ירדה בהר סיני, הגיעה עד למעלה מעשרה טפחים מראש ההר, אבל לא יורדה למטה לגמרי לרשות בני אדם, כלומר קרוב לעשרה טפחים להר. עומד ומאבקתי בנבואת זכריה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. עומד ומאבק גם כאן אותו דבר, למעלה מעשרה טפחים, עדיין השכינה הגיעה עד למעלה מעשרה טפחים מראש ההר. אומרת גמרא, וגם באמת לא עלו משה ואליהו למרום והכתיב, ומשה עלה אל האלוהים, אלא גם כאן הכוונה למטה מעשרה טפחים. כלומר, הגיעו קרוב לשמיים, אבל לא הגיעו ממש לרשות שמיים בעשרה טפחים שקרובים לשמיים. אומרת גמרא, והכתיב היה לאליהו בעשרה שמיים, הגיע ממש לשמיים, גם כאן אומרת הגמרא למטה מעשרה טפחים. אומרת גמרא, והכתיב באיוב מאחז פני כיסא, פרשז עליו עלנו, ודרשו חזל זה, אמר רבי תנחום, מלמד שפרס שדי מזיב שכינתו ועלנו עליו, כלומר על משה רבנו, משמע שמשה רבנו הגיע ממש למרום, ואחז בכיסא הכבוד. עומד גמרא, גם כאן הכוונה למטה מעשרה. עומד גמרא, וכתוב שהוא מאחז פני כיסא כתיב, כלומר ממש אחז בכיסא הכבוד. אלא עומד גמרא, השתרבו והשתרבב לכיסא עד עשרה ונקת בי. הכיסא הוריד אותו מהשמיים למטה עבורו כדי שיוחז בכיסא הכבוד, אבל שוב, הכוונה לא ברשות שמיים, למטה מעשרה טפחים מהשמיים. טוב, אם ככה למדנו בעצם מהגובה של הארון. הגובה של הארון למדנו, אמה וחצי כתוב מפורש בתורה, אבל כפורת שהאובי שהכפורת טפח לא כתוב מפורש בתורה. אומרת, אם הביש לומר ארון תשעה, תכתיב עשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. אלא כפורת טפח מנהלם. איפה לומדים שבאמת האובי של הכפורת הוא טפח? אז יש פה כמה לימודים. לימוד ראשון, תתני רבי חניה. כל הכלים שעשה משה, נתנה בין תורה מידת אורכן, מידת רוחבן, מידת קומתן. כפורת מידת אורכה ומידת רוחבה נתנה, אבל מידת קומתה לא נתנה. כלומר, יש כפורת, זה הכלי היחיד שעשה משה רבנו, שהתורה לא פירטה מה מידת האובי. אז מאיפה לומדים? זה הולמד מפחות שבכלים. לומדים מידת האובי של הכפורת מהכלי עם האובי הכי פחות, שנאמר, ועשית לו מסגרת תופח סביב. כלומר, עושים שפה סביב השולחן, ולומדים משם, השפה סביב השולחן הוא טפח. מה לנו טפח? אבל כאן טפח. אומרת גמרא, למה ללמד דווקא מהשפה של השולחן? אומרת ללמד מכלי אחר, ונלף מכלים גופיו. ללמד גובה הכפורת מכלים עצמם, לא מהמסגרת של השולחן, שזה רק חלק של הכלי. אומרת גמרא, אבל תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מורה תפסת. כשיש לך אפשרו לדרוש בשתי דרכים, דבר שמרבה או דבר שממעט, עדיף לתפוס את הדבר המועט שבטוח מוסכם על כולי אלמה. ולכן מצאנו חלק של כלי, שהוא בכל זאת חלק עיקרי של כלי, אם כי הגמרא תשאל זה אחר כך, אבל חלק עיקרי של כלי שהוא טפח, ושאל ללמוד מטפח, לכן לומדים מטפח, לפחות האובי של הכפות היה טפח. אומרת, אולי ללמד מציץ, הציץ היה על מצח של הכהן גדול, והוא היה פחות מטפח. ולאף מציץ, שהרוחב שלו היה שתי אצבעות, דתניה, ציץ דומה כמינתה של זהב ורחב שתי אצבעות, הוא מוקף מאוזן לאוזן, וכתוב עליו שתי שיטין, י"ק למעלה וקודש למד למטה. כלומר, זה כלי שהכהן הגדול עונד על המצח, והיה כתוב עליו בשתי שורות, י"ק ו"ק, שם השם, מלמעלה, וקודש למד, כאילו קודש להשם, זה הכוונה, למטה. ויש אומרים שזה היה בשיטה אחת, בשורה אחת, ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי, אני ראיתי ברומי את הציץ, והיה כתוב עליו קודש לשם בשיטה אחת. בכל אופן, מבואה בברייתא, שרוחב הציץ היה שתי אצבעות. זה פחות מהמסגרת של השולחן, אפשר ללמוד האובי של הכפורת, מהרוחב של ציץ. אומרת, מה, דנים כלי מכלי, ואין דנים כלי מתכשיט, לומדים כלי מכלי אחר, ולא מתכשיט. הציץ נחשב תכשיט ולא כלי. אומרת, מה, טוב, בכל זאת, נימד מידת הרובי הכפורת מזר, הזר הקיף את הארון, את המזבח, הזהב, את השולחן, והזר היה מין כתר מזהב שהקיף אותם, סוג של שפה, בעצם דומה לשפה של השולחן. אומרת הגמרא גם כאן, ומה זה זר? מה מידת הגובה של זר? דאמר מר, זר משהו. אז אולי העובי של הכפורת היה משהו, כלומר, כלשהו. אלא גם כאן, אומרת, אם דנים כלי מכלי, ואין דן מכלי מהכשר כלי. הזר, שהוא משמש כקישוט, הוא לא חלק מעיקר הכלי, הוא נחשב רק הכשר כלי, תוספת תיקון לכלי. לכן אי אפשר ללמוד ממנו, אלא יותר ראוי ללמוד בעצם מהמסגרת של השולחן. אומרת, מה, גם כלי, גם מסגרת של השולחן יכול לחשב כהכשר כלי. יאחי מסגר נע מהכשר כלי, אלא מסגרתו למטה הייתה. באמת המסגרת הוא חלק מעיקר הכלי. אתה חשבת שהוא למעלה, לא, הכוונה הוא מתחת לדף השולחן. כלומר, המסגרת משמשת כחלק מעיקר הכלי, הניח עליה דף השולחן. לכן זה לא יכול להיות רק הכשר כלי, כמו שלמדנו מזה. אומרת, מה, טוב, יש שתי דעות איפה המסגרת הייתה. הניחא למאן דאמר מסגרתו למטה הייתה, למאן דאמר מסגרתו למעלה הייתה, מסביב לדף השולחן, מה יקרה למאמר? ההכשר כלי הוא הרי הכשר כלי ולא חלק מהכלי. אלא אומרת, מה, טוב, גם מקבל את הקושיה ואומרת, בסדר, אפשר ללמוד במקום אחר. אלא דנים דבר שנתנה בו תורה מידה, מדבר שנתנה בו תורה מידה. כלומר, לומדים את הכפורת, דבר שנתנה בו תורה מידה, כפורת שנאמרה בה מידת אורכה, מידת רוחבה, אבל לא נאמרה בה מידת עובייה, מדבר אחר שנתנה תורה מידה, שזה המסגרת, שאמרה הטפח. כלומר, כשהתורה נתנה מידה למשהו, אפשר ללמוד זה מזה. אבל הוכיחו ציץ וזר, שלא נתנה בהן תורה מידה כלל, ציץ וזר זה דבר שבעצם לא, התורה לא נקטה שום מידה, לא לזר ולא לציץ. זה דברים שחכמים נתנו, לא מפורש בתורה, ולכן לא לומדים מזה. כל זה לימוד ראשון, ולכן לומדים בעצם מעובי הכפורת, כמו שאמרנו, לומדים מדבר שנתנה בתורה מידה, מהמסגרת של השולחן, ולא מציץ וזר. אבל יש לומדים במקום אחר. רב הונא אמר, עובי הכפורת יש ללמוד מהכה. כתוב, ולקח מידם הפער, ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. התורה מתייחסת בעצם לכפורת כדבר שיש לו פנים, פני הכפורת. אז אפשר ללמוד את מידת גובה או עובי הכפורת מפנים, פנים של משהו. ואין פנים פחות מטפח. בעצם פנים של האדם, אין דבר כזה פנים פחות מטפח. אז אפשר ללמוד עצם זה שהתורה קוראת לכפורת, עובי הכפורת, פני הכפורת, לומדים מפנים של האדם. אומרת גם מי אמר שעומדים מפנים של אדם, ואם הקאפי דבר יוכנה, אולי נימד מפנים שדבר גדול מאוד, שזה אוף גדול מאוד, בר יוכנה, ופנה בעצם גדולות יותר מטפח, מי אמר שעומדים לפני טפח? אז פה גם הגמרא אמרה מה שאמרה לפני כן, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועה תפסת, אם אפשר ללמוד בשני אופנים, אנחנו קודם כל לוקחים את הלימוד הקטן. אז אומרת גם אם אנחנו צריכים לתפוס את המידה המועדת את הלימוד הקטן, אז נלמד בעצם כמו ציפור קטן. ואם הקאפי די ציפרת, זו תרטובה, זה פנים קטנות מאוד. אם אתה רוצה ללמוד עם פנים, אז אדרבה, נלמד עם פנים קטנות מאוד, כמו זה ציפור קטן, שזה פחות מטפח. על זה עומד הגמרא, ויש לנו גזירה שווה גם. הרב אחא בר יעקב, רב הונא, לימד כך. פני פני גמרא, ולמד את מידת הכפורת מגזירה שווה שמילה פני פני. כתיב אחא בעניין הכפורת אל פני הכפורת, וכתיבתם מאת פני יצחק אביו. כמו ששם מדובר על פני אדם, גם מידת הכפורת הייתה בעצם כפני אדם, ואמרנו, אין פנים פחות מטפח, ובעצם לא לומדים מציפור. אומרת הגמרא, אם לומדים בעצם מגזירה שווה מילה פני, אז יש פני שהם גם פני מלאך, שהם בעצם גדולים מטפח. תנאי אף עם פנים של מעלה, דכתיב, על כן ראיתי פניך, קירות פני אלוהים ותרצני. אז גם פה אומרת הגמרא, בסדר, יש לנו פני גזירה שווה. אפשר ללמוד פני מפנים של אדם, שזה פחות, אפשר ללמוד יותר גדול. כמו שאמרנו, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועה תפסת. אז אומרת גמרא, טוב, אם אנחנו תופסים את המידה המועדת ונעלף מפני כרוב, הרי גם כתוב פנים אצל כרוב, דכתיב, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. אם אנחנו יודעים מפני, יש פני הכרובים. וברור שעובי ופני הכרובים, אם מדובר על כרוב, זה פחות מטפח. למדנו. אז אומרת גמרא כך, אמר רבי אחא בר יעקב גמירי, אין פני כרובים פחותים מטפח. לא, באמת נכון, לא נכון. אפשר ללמוד מפני כרובים, וזה לא פחות מטפח. ורב הונא נמי, מאחר גם הנה חיניים, בעת רב הונא גם למד מכאן, אמרנו פני, לומדים מפני אדם, פני אדם כולל גם פני הכרובים, הכרובים שיוצאים בעצם מהכפורת, הם היו גם לפחות טפח, לכן זה שהם לומדים פני, הנה חיניים, לומדים גם הכרובים. אומרת הגמרא, מה זה כרוב, ומה היא כרוב, אמר רבי אבאו, כרביה, כמו תינוק, שכן בבבל קוראים לינוקה רביה, לכן הפנים של הכרובים זה בעצם כמו פנים של תינוק, ילד קטן. אמר לי הבעל, אלא מעתה דכתיב, פני האחד, פני הקוב, פני השני, פני אדם. היינו קוב ואנו אדם. יש פסוק ביחזקאל, כתוב פנים אחד זה פני קוב, פני השני פני אדם. משהו שלפי מה שאתה אומר, שפני הקוב ופני אדם, זה אותו דבר. אז למה הפסוק מתאר אותם כשני דברים שונים? אמרת, הנה חינם, שרב הונא גם לומד מהקרובים, שזה פני תינוק, פני הקוב, וגם פני אדם, אלא אומרת מה נכון. בעצם שניהם פני אדם. גם הקוב זה פני אדם, וגם פני אדם זה פני אדם. אלא יש שני סוגים של פני אדם. אפי רב רבי, זה פנים גדולות, זה פני אדם. וכמו שאמרנו, קרוב זה כרביה, כמו תינוק. אפי זאת, הפנים קטנות של תינוק. אבל שניהם עדיין אותו דבר, אותה משפחה של פנים של פני אדם. ומזה לומדים, ולכן אמרנו, אין פנים פחות מטפח, אז לפי רב הונא לומדים בעצם מזה. אם ככה נסכם, למדנו בעצם את גובה מחיצה 10 טווחים מהארון והכפורת. הכפורת למדנו בשני לימודים, או מסביבת השולחן, או מפני הקרובים. אבל הגמרא מקשה על כל הלימוד הזה. האם בכלל אפשר ללמוד בגובה הארון והכפורת? וממאי, ככה אתה לומד? מי אמר דחללה 10 בר מסככה? אתה רוצה בעצם ללמוד שהגובה של הסוכה מדובר על חלל הסוכה חוץ מהסככה. הרי למדנו במשנה שהמחיצה שהסוכה צריכה להיות לפחות 10 טפחים. מדובר על חלל הסוכה מבפנים. מאיפה אנחנו יודעים באמת שחלל הסוכה צריכה להיות בגובה 10 טפחים מבפנים? אולי מדובר על גובה הסוכה עם הבחד הסככה יחד עם הסככה. למה שנחשוב ככה? כי למדנו מהארון והכפורת. הכפורת זה הכיסוי של הארון. אם הכפורת זה הכיסוי של הארון, לכאורה 10 טפחים צריך ללמוד בעצם יחד עם הכיסוי. הרי שהסוכה צריכה להיות בגובה 10 טפחים יחד עם הסכך, לא החלל מבפנים. טוב, מקפאת הקושיה הזאת הגמרא דוחה כל הלימוד שלמדנו. באמת כל לימוד שלמדנו מהגובה של הארון והכפורת לא טוב, כי באמת מדובר על לימוד, אנחנו רוצים ללמוד מבפנים, החלל הסוכה מבפנים, בלי הסכך. ואילו לכאורה, הארון והכפורת זה יחד עם הכיסוי, עם הסכך. אז הגמרא לומד מבית המקדש. לימוד אחר. בעצם עוד מעט נראה מהגובה של הקרובים שהיו במשכן, אבל קודם כל מתחיל מבית המקדש. אלא מבית המקדש גמר, מבית העולמים גמר. תכתיב, והבית שבנה המלך שלמה להשם, 60 אמה אורכו ו-20 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו. הגובה של בית המקדש, פה בעניין זה, 30 אמה קומתו. הוא כתיב, בעניין הקרובים שהיו עומדים בבית המקדש בקודש הקודשים, קומת הכרוב האחד 10 באמה וכן הכרוב השני. גובה הכרוב היה 10 אמות כשהגובה לגמרי היה 30 אמות. וכתוב הברייתא, תניא, מה מצינו בית עולמים קרובים בשליש הבית הם עומדים? משכן עמי קרובים בשליש הבית הם עומדים. כמו שבית המקדש הגובה הקרובים היה בעצם בשליש הגובה של התקרה, כך גם במשכן לפי המידות הפרופורציונליות למשכן. משכן כמה וכמה היה משכן? 10 אמות. הגובה של המשכן היה רק 10 אמות, לא 30 כמו שראינו בית המקדש. דכתיב 10 אמות אורך הקרש. כמה הביאו, כמה זה 10 אמות? 6 טפחים נעמה, זה 60 שיטין פושקה, כלומר 60 טפחים. כמה זה שליש? טילטי כמה הביא? 20 פושקה, 20 טפחים. אמרנו בעצם שהקרובים שבמשכן הגיעו עד שליש הבית, כמו בית המקדש, גם במשכן כך. כלומר הגיעו כמה זה? הגיעו עד 20, 20 פושקה. עכשיו אנחנו, הקרובים היו על הארון, הארון אנחנו יודעים זה 10 טפחים. אז צריך להסיר מה-20 עשרה של הגובה של הארון, דל 10 דארון וכפורת, פשוט הוא 10, נשארו 10 טפחים. נמצא בעצם שגובה הקרובים עצמם מראשם עד רגליהם היה 10 טפחים. ומה כתוב לגבי הקרובים? כתיב, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת. קרי רחמן הסככה למעלה מ-10. התורה בעצם קוראת בלשון סכך לפריסת הכנפיים של הקרובים שהייתה למעלה מ-10 טפחים. אז מכאן שכשאמרה תורה לשבת בסוכה, צריך הסכך להיות סוכך מעל חלל של 10 טפחים. כמו שפורסים למעלה סוכחים בכנפיהם על הכפורת, שזה מעל 10 טפחים שגובה הקרובים, כך גם הסכך הוא מעל גובה של 10 טפחים. הרי שהחלל הפנימי של הסוכה צריך לדפור על 10 טפחים. אומרת הגמרא, ממה דגלפינו אילה ורישה הוא קיימי? תימן ועד רישה הוא קיימי. מאיפה מנין לך שכנפי הקרובים היו מעל ראשיהם, שבעצם מעל החלל של 10 טפחים, אולי הכוונה להד הזה שהיו קיים, אולי הכוונה שהכנפיים של הקרובים היו בעצם בגובה שווה לראשים שלהם. לפי זה, הסכך צריך להיות בתוך 10 טפחים. אומרת הגמרא, אמר אחא בר יעקב, למעלה כתיב, מפורש כתוב, פורסי כנפיים, למעלה כתיב. אומרת הגמרא, ואם הדמיד לטובה, אולי הכוונה גבוהות הרבה מעל, מי אמר שזה ממש מעל לגמרי הקרובים? אומרת הגמרא, לא כתוב למעלה למעלה, מי כתיב למעלה למעלה? לא כתוב למעלה למעלה, כלומר הרבה, אלא כתוב ממש מעל, בדיוק מעל ראשי הקרובים. ולכן הנה אנחנו לומדים שדבר שסוקח הוא צריך להיות מעל חלל, מעל גובה של 10 טפחים. הנה לימוד חדש, ללמוד שמחיצה של הסוכה צריכה לפחות 10 טפחים, והכוונה בחלל הסוכה מבפנים. עכשיו, גם הלימוד החדש הזה הוא בעצם בנו על כך שהגובה של ארון והכפורת הם גובה של 10 טפחים, כי אמרנו ברגע שזה בשליש המשכן צריך להוריד 10 מארון והכפורת. אז פה אומרת הגמרא, הרי לא כתוב בתורה באמת כמה זה ארון והכפורת בטפחים, כתוב באמה וחצי קומתו. אז אם כך, אני חד הרבי מאיר אמר כל האמות היו בינוניות. כל זה יפה לפי רבי מאיר שאומר כל האמות שהיו במשכן היו בינוניות. בינוניות זה אומר 6 טפחים, כל אמה זה 6 טפחים. אז אכן, מדובר על 10 טפחים ארון והכפורת ומורידים אותם והכל בסדר. אבל לרבי יהודה אמר אמה של בניין הייתה 6 טפחים. אבל של כלים, כשמדובר על אמות של כלים והארון הוא כלי, זה רק 5 טפחים, אז אם ככה חישוב אחר לגמרי, אם כתוב אמה וחצי, זה 7.5, ועוד כפורת זה טפח, יוצא 8.5 מלבד, מה יקרים, מה נאמר? ארון וכפורת, כמה אבי לי הוא, כמה זה תמנאי או פלגה, זה 8.5, אמרנו 7.5 לארון, עוד טפח לכפורת, בעצם כמה יוצא פשוט אוחד שרי או פלגה, שרוצים להגיד כמה זה 20 פחות 8.5, זה נותר 11.5, אז היא, וכתוב, הכנפיים פורסים מעל כנפיהם, אז יוצא בעצם מעל 11.5, אם הסוכה דאגי אז אחד שר ופלגה, אם נאמר סוכה לא קשר עד שיהיה בעצם חלל של 11.5 טפחים מתחת הסכך, אז בגלל הקושה הזאת הגמרא דוחת כל הלימוד לגמרי. באמת לא לומדים מפסוק, אי אפשר ללמוד לא מהלימוד הראשון ולא מהלימוד השני, אלא זה הלכה למשה מסיני, אלא לרבי יהודה הלכת הגמרא, באמת לפי רבי יהודה, לפחות לפי רבי יהודה, כלומר לפי רבי מאיר הלימוד הזה הוא בסדר, אבל לפי רבי יהודה זה הלכה למשה מסיני. דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב, שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. שיעורין, שזה שיעור נניח כזית, ככותבת וכולי, זה גם הלכה למשה מסיני. חציצין, דיני חציצה בתבילה, והגמרא תרחיב זה בדף הבא, זה גם הלכה למשה מסיני, וגם מחיצין, מחיצין זה הלכות מחיצות, הן הלכה למשה מסיני, ובעצם אין לנו פסוק בתורה שאפשר לסמוך, אלא אך ורק הלכה למשה מסיני. אז נכון שיש לימוד לרבי מאיר, אבל לפי רבי יהודה מדובר פה הלכה למשה מסיני. עכשיו הגמרא מרחיבה על זה הרבה בדף הבא, דבב, מה זה שיעורין בדיוק, ומאיפה לומדים את זה, ומה זה מחיצין, ומה זה חציצין, ונראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.